言ってないよ。
שולחן ערוך, המחבר המחבר בשולחן ערוך לא מביא דיני איסור חג. דיני איסור חג לא מוזכרים במחבר, הוא לא פוסק פשוט את מה שכתוב בגמרא. זה שני לשונות, ישנם שני לשונות ברש"י בסוגיה במסכת סוכה בדף מ"ה, שיש מצווה לעשות איסור לחג, שנאמר איסרו חג בערבים עד קרנות המזבח. מניין שעושים איסור לחג? אז המחבר בשולחן ערוך לא פוסק את הדין הזה בכלל. הדין הזה לא נפסק להלכה שעושים איסור לחג. אסור להתענות בו, מצווה להרבות בו לאכילה ושתייה קצת. ורש"י כתוב שני לשונות, לשון אחד מדברת על יום אחר החג, לשון ראשון אומר רש"י מדובר שם על החג עצמו, על החג עצמו, שצריך לעשות איזה היכר מיוחד, עניין מיוחד בחג עצמו, איזה דבר מיוחד בחג זה. זה, הדין הזה נפסק להלכה, והוא נמצא תמיד ב... זה קבוע, זה כלול בהלכות יום. אבל שעושים איסור לחג, זאת אומרת שכאילו אוסרים אותו, מחזיקים אותו קשור עדיין, קושרים אותו עדיין, או מחזיקים אותו עדיין קשור, ולא נותנים לו ללכת. איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אל תיתנו לחג ללכת. תאסרו אותו. איסרו אותו ואל תיתנו לו ללכת. זה נקרא, זה פירוש המילה, איסרו חג. הדין הזה, אז הוא מובא ברמה, והרמו מביא את זה בסימן תחפת, בפסח. המחבר, הבית יוסף, מעתיק את זה רק במוצאי חג שבועות. אסור להתענות במוצאי חג השבועות. כך נפסק להלכה בסימן תף צדי ד', ובכל יתר החגים, אז לא נפסקה, אין הלכה כזאת שמדברת על איסרוך, אז לא של פסח. פסח זה אולי פחות נוגע, כי כתוב מפורש במחבר שאסור להתענות בכל חודש ניסן. זה פחות, בפסח זה פחות נוגע. אבל במוצאי שמחת תורה, שאז אין איסור להתענות בתשרי, על כל פנים לא לפי המחבר, אין איסור להתענות מאחרי יום כיפור במשך כל חודש תשרי, אז צריך היה להביא את הדין הזה. הדין הזה לא מובא להלכה. אסור להתענות במוצאי חג השבועות, אז הבית יוסף בעצמו כבר מזכיר, הוא כבר אומר בחיבור על הטור, בבית יוסף, יסוד הדבר הוא ממה שכתוב בגמרא, זו גמרא מפורשת, כתוב מפורש בגמרא שזה נקרא יום תבוח. יום תבוח. כאן זה מוזכר גם במגן אברהם, והאחרונים כבר מעריכים בזה הרבה. במשנה כתוב שיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל נחלקו אם עולות ראייה קרבות ביום או לא קרבות ביום. שלמי חגיגה, כנראה כפי שמשמע שלמי חגיגה, אז לכולי עלמא קרב ביום, ככה כתוב פשוט, בכל אופן ככה דעת תוספות. שלמי חגיגה בוודאי שצריכות להיות קרבות ביום טוב לכולי עלמא, ככה בכל אופן דעת עושות, ברש"י כתוב לא. על כל פנים, בפשטות, אם עולות ראייה קריבות ביום טוב או לא, זה דבר שאין בו אכילת אדיוט, יש בו רק צורך גבוה. הליבה דבית שמי, אז ההקרבה ביום טוב היא מעשה אסור, צריך להתיר אותו. מכיוון שהקורבן הזה הוא קורבן שאיננו דוחה יום טוב, עולת ראייה זה קורבן יחיד, וקורבן יחיד איננו דוחה יום טוב, אז אי אפשר להקריב עולת ראייה ביום טוב. דעת בית הלל שהם סבירה לבו מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך בכל הפעולות שקשורות בהקרבה, אז לדעתם הליבה לבית הלל, וכך נפסק להלכה, אפשר להקריב עולת ראייה גם ביום טוב, אפשר. על כל פנים כתוב שרבי טרפון, ככה כתוב, זה גמרא מפורשת בחגיגה בדף י"ח, כתוב בגמרא שרבי טרפון אסר על בני אדם להספיד אדם מסוים שנפטר באיסרו חג של חג השבועות. הגמרא מספרת, תניא, מעשה הוא מת אלכסה בלוד, ונכנסו כל ישראל לסופדו, כנראה שהוא היה אדם גדול, ולא יניחם רבי טרפון, מפני שיום טוב של הצרת היה, יום טוב סלקא דעתא, אי ביום טוב מי קעתו, איך היה עולה על דעתם של אוכלוסי ישראל לבוא ביום טוב ולהספיד הדת, אלא אימא מפני שיום טבוח היה, לא יום טוב אלא יום טבוח. אז הגמרא מקשה, קושיה, תקנו חכמים, לא לעשות יום טוב במוצאי עצרת, כשעצרת, כשחג השבועות, חג בשבת, אז תקנו לא לעשות יום טוב במוצאי עצרת, כדי להוציא מליבם של צדוקים, שהם היו אומרים שעצרת אחר השבת, ואם היינו נוהגים יום טוב בשבועות, זאת אומרת למוחרת חג השבועות, אם חג השבועות היה חג בשבת, זה דבר שלפי סדר הקביעות שלנו לא ייתכה, אבל אילו חג השבועות היה חל בשבת, אז אם למוחרת השבת היו חוגגים, הדבר הזה היה בו צידוק. הצדוקים היו יכולים להראות איזו שהיא, היה יכול להיראות איזו הצדקה לדבריהם. שלפי דעתם, אז הצרת היא לעולם אחר השבת. יום טוב של הצרת, כמו שהם לפי טעותם דורשים, וספרתם לכם ממוחרת השבת. אז חכמינו קיבלו שמוחרת השבת פירושו מוחרת יום טוב ראשון של פסח, שכאן בהקשר הזה הוא נקרא שבת, ולפי דעתם המוטעת של הצדוקים, אז השבת פירושה שבת רגילה, שבת בראשית, זאת אומרת שבת בסדר ימי השבוע. אז נמצא שלעולם חג השבועות, שהוא היום החמישים, חייב להיות תמיד למוחרת השבת ביום א', זה תמיד צריך להיות. לכן תקנו שאם יוצא עצרת בשבת, אז ביום א' מותר בהספד ותענית. להפך, הם דאגו שיהיה ביום א' מותר בהספד ותענית. שואלת הגמרא, מדוע אם כן רב טרפון נהג לאסור הספד ותענית באותו יום? מתרצת הגמרא שזה חל בחול, זה לא חל בשבת. רק כשזה חל בשבת אסור, ולא עקרו לגמרי את הדין הזה של יום טבוע. בכל אופן, היה נראה לגמרא לכתחיל שמשום הסיבה הזאת צריך לעקור לגמרי את הדין של יום טבוח של הצרת. על כל פנים, הדבר הזה הוא קושיית אחרונים, זה כבר יקשו את זה הרבה, נמצא כאן, מובא גם בשולחן ערוך, המשנה למלך מדבר על זה בפרק ו' בהלכות כלי המקדש. המשנה היא לפי בית, זה יוצא שרב טרפון שנה דבריו רק לפי בית שמאי, מצאנו כהיגבנה ברב טרפון, אבל יוצא שהוא אמר את דבריו רק לפי בית שמאי, שלפי בית הלל אין בכלל יום טבוח, אין שום סיבה לא לטבוח בעצרת עצמה, אלא אם כן זה חל בשבת, אלא אם כן, אז זה במקרה. אבל אם סברנו שיהיה, אם זה לא בשבת אז אין בכלל יום טבוח, אין בכלל סיבה לחגוג יום טבוח, משום שאין כאן שום יום טבוח, אין יום טבוח אם עצרת חלה בחול, אין שום סיבה שיהיה יום טבוח. אפשר את הכל, את כל מה שחייבים לעשות אפשר לעשות בחג עצמו, ככה לפי בית הלל וקיימלן כבדיים, ככה רעדים, וזה תמוע מאוד. שואלים את זה כולם, האחרונים שואלים את זה. כבר מובא שזאת בעצם שאלת ראשונים, התוספות ריט שואל את זה כאן בחגיגה, והוא אומר, והתירוץ צריך ביאור, הוא אומר שבכל זאת זה בסך הכל עצרת, זה בסך הכל יום אחד, ובכל זאת זה היה קשה לטבוח את הכל באותו יום. אז היו נוהגים להביא את מה שהיו חייבים ביום טוב, להביא גם ביום זה. ומשום כך, למעשה ככה היה נחות. ביום אחד קשה שכל כלל ישראל, כולם יקריבו את העולות והשלמים שהם חייבים. אז לכן תקנו יום טוב ליום הזה. משום שמחמת הדוחק, אז אי אפשר היה להקריב ביום ההוא, והקריבו ביום הזה, אלה שלא הספיקו להקריב ביום הראשון בחר. ובוודאי שהתירוץ הזה הוא מאוד מאוד לא ברור, זה, האחרונים לא קיבלו את זה, אתם דחו את זה על הסף, כי זה באמת לא מסתבר. הדבר צריך קצת ביאור, קצת תוספת ביאור. זה לא ייתכן שיקרא יום טוב על סמך איזשהו דבר מקרי, ש... שבעצם עניינו בסופו של דבר בעצלות, כי אם היו מזדרזים היו יכולים לעשות את זה. כל כלל ישראל מקריבים פסטיהם בזמן קצר יותר מיום שלם, זמן הרבה יותר קצר מיום שלם, וכל כלל ישראל מקריבים את פסטיהם, וזה היה הרבה יותר מאשר עולות ראייה ושלמי חגיגה. כפי שמשמע, כפי שנראה, היו באים יותר, היו הרבה שלא באו. על כל פנים, זה מאוד מאוד לא מובן, מאוד מאוד קשה. נקבע כאן איזשהו יום טוב בפני עצמו. והיום טוב הזה הוא לא מדיני איסרוך, אלא מדין בפני עצמו, שהוא נקרא יום טבוח של עצרת, בשעה שאין מעיקר הדין לעצרת שום יום טבוח. אלא אם כן, היום טבוח הוא בדווקא למוחרת שבת, ואז הוא יתוותר על די חזל. אז חזל ביטלו אותו, כדי להוציא מליבם של צלוי. אם זה למוחרת שבת, ביטלו את זה. וכך בסתם עד המילתה הדבר צריך ביום ענייני דיומה צריך ביום, צריך לנסות להבין. יש כאן דבר תימה, מי שלא חג ביום הראשון הולך וחוגג במשך כל החג. אבל שלמי חגיגה אי אפשר להביא אותם אלא בחג, אלא בחג. אין אפשרות להביא שלמי חגיגה רק בחג. כל משך הזמן של התשלומים, אז בחג הסוכות זה 8 ימים, בחג הפסח זה 7 ימים, משום שבחג הסוכות נתרבה שמיני שגם הוא משלים לחג. בחג השבועות, אז הגמרא לומדת מחג הפסח ושואלת הגמרא למה לא נלמד את זה מחג הסוכות, שיהיו 8 ימים שאפשר יהיה להקריב חגיגה. אומרת הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. כך כתוב בגמרא. זאת אומרת, עדיף ללמוד מהמועט ולא ללמוד מהמרובה. למדנו אם כן שיש גזירת כתוב מיוחדת, מין ירפות המיוחדת, פסוק מיוחד מלמד אותנו, שבעצרת יש הבדל בין 7 הימים, דהיינו 6 הימים שאחרי החג. אם החג זה יחד 7 ימים, ולחגיגת עצרת או לראיית עצרת, גם הם יש להם תשלומים במשך 7 ימים. דהיינו, החג משתרע על 7 ימים. אלו ימי חול. אלו ימי חול. אלו ימים שלא שייך להביא בהם חגיגה. הדין שצריך להביא חגיגה זה, משום שחגיגה קרבה בחג. צריך חג לחגיגה. חגיגה קרבה בחג. קורבן ראייה, גם הוא מצטרף לקיום הדין של יראה בו זכורך. כמו שכבר העריכו המפרשים, ראה ונעריך בזה הרבה, והדברים ברורים, מוכחים, בסוגיות הגמרא בתחילת חגיגה. הקרבת הקורבן גם היא שייכת לחלק מקיום היראה כל זכורך. חגיגת הרגל גם היא שייכת לחלק מקיום החגיגה של הרגל. חג, חלק מקיום החג. כאן אנחנו בימי חול, הימים הם ימי חול. ימי חול רגילי, אין שום הבדל בין הימים האלה לבין הימים שאחריהם. לא קרה שום דבר, זאת אומרת, הימים לא קיבלו דיני ימי חג. הם לא קיבלו דיני ימי חג. וגם זו קשה. המשנה למלך גם את זה מקשה, גם זה קשה לו. ממה נפשך? אם עושים חג על זה שאפשר להקריב את הקורבנות של הרגל, אז החג צריך להתפרס על פני כל 7 ימים. זאת אומרת, עוד 6 ימים אחרי עצרת, אז צריכים כולם להיות ימי טבוח. אין שום הבדל בין היום הראשון לימים האחרים. אבל הדבר עצמו הוא צריך עיון, הדבר עצמו הוא מאוד קשה. איזה מין קורבן חגיגה זה שהוא קרב בימי חול? איזה מין קורבן ראייה זה שהוא קרב בזמן שאין עניין של ראיית פנים? אין כאן חג, אין כאן חג. אין כאן קיום של יראה כל זכורך. אדם שהפריש את קורבן הראייה ומביא אותו אחר החג, אז הוא איננו קרב בתור עולת ראייה. הוא קרב בתור עולה שהופרשה. אם הוא לא הפריש מקודם, אז הוא יותר לא חייב להפריש. משום שאין הקרבה כזאת בכלל. ההקרבה הזאת היא הקרבה שצריכה להיעשות בזמן שהמצווה מחויב. בזמן שהמצווה נמצאת, המצווה מחויב. בלי מצוות ראייה אין קורבן ראייה, בלי חגיגה, בלי חג אין קורבן חגיגה. מה נשתנה שבועות שקורבן החגיגה שלו יכול להיות קרב בימי החול, וקורבן ראיית הפנים שלו, שהוא חלק מקיום ראיית הפנים, חלק מקיום ראיית הפנים, קרב גם בימי החול. מה נשתנה חג השבועות מיתר החגים? שבו גם בימי החול, אז חגיגת הרגל שייכת, וראיית הפנים שמחויבת ברגל, גם היא שייכת. אנחנו צריכים להבין אנחנו כבר דיברנו פה בפעם שעברה דיברנו פה בשבוע שעבר במה שנוגע לחג העיקר השמחה עיקר החג של קבלת התורה הוא בעובדה שהתורה חלה בנו, היא נמצאת אצלנו. היא חלה בנו. נמצאת, היא נמצאת לנו. זה ברור, זה מובן מאליו. השמחה איננה במאורע, באותו מאורע שקרה. זה ברור. עניינה, עניין השמחה הוא, כמו שכבר העיר רבים, הכל מודים בעצרת, דביעין ענה מלכם. יש מחלוקת. תנאים עם בכל החגים כולם, אז חייבים לקיים גם את חציו להשם וגם את חציו לכם, או שאפשר לצאת על ידי להשם בלבד, ואין חובה לקיים גם לכם. אבל בעצרת כתוב עצרת תהיה לכם. הכל מודים בעצרת, דביעין ענה מלכם. זאת אומרת, צירוף של חציו להשם וחציו לכם בעצרת הוא הכרחי. הכל מודים בעצרת דבעין ענה מלכם. הגמרא מסיימת ואומרת, מהי טעמה? יום שניתנה בו תורה, כך אומרת הגמרא, יום שניתנה בו תורה. ומשום שזה יום שניתנה בו תורה, אז לכן הכל מודים, אפילו אלה שסוברים שאפשר לקיים ביתר החגים, אפשר לקיים את החג בלשם, כולו לשם, או כולו לשם, או כולו לכם. אבל בכל אופן אפשר לקיים את החג בכולו לשם. בעצרת, אז חייבים נמי לכם, ככה כתוב בגמרא. הכל מודים. אין אפשרות לקיים את החג הזה בכולו לשם. למה? משום שזה יום שניתנה בו תורה. יום שניתנה בו תורה, לכן צריכים לחגוג אותו באופן של לכם, באופן של צירוף. בכמה משפטים, נחזור על דברים שכבר דיברנו אותם. הגמרא הגמרא אומרת עצרת נמי ראש השנה, ככה אומרת הגמרא. עצרת נמי ראש השנה. מדוע? משום ששוקדנים דתנן ובעצרת על פירות האילן. עצרת גם היא נקראת ראש השנה. דהיינו, פעמיים בשנה צריכים לומר את דברי הברית, את מה שנקרא תוכחות, ולסיים אותם אחת לפני עצרת ואחת לפני ראש השנה. והטעם כתוב בגמרא, תכלה השנה וקללותיה. עצרת אומרת הגמרא, נע מראש השנה. ומדוע? דתנן בעצרת נידונים על פירות האילה. ראש השנה, צריך לזכור, ראש השנה הוא יום בריאת האדם. זה עניינו של ראש השנה. בכ"ה באלול אומרת הגמרא, נברא העולם, ובראש השנה נברא האדם. מה שאנחנו אומרים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, פירושו שראש השנה הוא כנגד יום השישי של בריאת העולם. יום השישי של בריאת העולם, אותו יום שישי של בריאת העולם, זה יום בריאת האדם. הוא היה א' תשרי. יום השישי של בריאת העולם נקרא כך השישי, אומרת הגמרא, משום הוא מתכוון לרמוז לשישי בסיוון, משום שכל הבריאה הייתה תלויה ביום השישי. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. הוסיף ה' בשישי לומר, שמתכוונים פה לשישי מיודע, לשישי ידוע, לשישי מסוים, יום השישי הידוע. אותו יום שישי בסיוון, בו תלויה כל הבריאה כולה. כלומר, עצרת נא מראש השנה הוא, משום שאותה בריאה שנבראה ביום שישי, הבריאה הזאת חייבת להיגמר בחג השבועות. היא נגמרת בחג השבועות, היא נגמרת בשישי בסיוון. באותו יום השישי, אז נגמרה הבריאה. לומר שכל הבריאה כולה הייתה תלויה, כמו שכתוב בגמרא בשבת, תלויה ועומדת. אם יקבלו ישראל את התורה מותר, ואם לאו, חלילה. נמצא שכשאנחנו מדברים על יום בריאת האדם, אותו יום השישי, אז האדם נברא ביום שישי, אבל האדם נברא ביום השישי, דהיינו הצטרפו פה שני ימי שישי שהם שניהם ביחד גמר בריאת האדם. יש כאן שני ימי שישי שבו בהם נברא האדם, דהיינו אותו יום שישי שהוא ראש השנה, הוא עצרת ראש הוא ראש השנה הראשון, יום הבריאה של האדם. זה היום תחילת מעשיך, זה יום ראש השנה אחד. עוד יום יש, משום שאותה בריאת האדם נבראה, נגמרה, דהיינו המכה בפטיש של אותה בריאה עצמה חל במה שנקרא יום השישי. זה הרי נאמר בי מסוים על מה שנברא ביום השישי, ברור. אותה צורת אדם צריכה להיות האדם שמקבל את התורה. אז באותו יום השישי נתלתה הבריאה באדם שמקבל את התורה. נמצא שגמר בריאת האדם זה כמו שלהלכה, גמר המעשה הוא בזמן קיום התנאי. כשהדבר הוא מותנה וקודם שנתקיים התנאי, עדיין המעשה לא נגמר להיעשות. המעשה עצמו עם קיום התנאי שלו, שניהם ביחד נחשבים לגמר המעשה. ככה עצרת נע מראש השנה, הוא כך אומרת הגמרא, עצרת גם היא ראש השנה, דהיינו גם זה היום תחילת מעשיך, גם זה יום בריאת האדם, זה יום שבו נברא האדם, יום השישי. כך הגמרא מצאה לזה מקור, לאותו עניין, הגמרא מצאה לזה מקור במה שכתוב במשנה, דתנן, אתו עצרת ראש השנה, היא שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אם, דתנן הוא בעצרת על פירות האילן. העובדה שבעצרת דנים על פירות האילן, היא מלמדת אותנו שעצרת נקראת ראש השנה. לא כמו סוכות שנידונים בו על המים, בחג נידונים על המים, ובפסח נידונים על התבואה, וזה לא עושה את הימים האלה לימי ראש שנה. עצרת שדנים בו על פירות האילן עושה את זה כן לראש שנה. פירוש הדברים לפי ערכי אדם נברא כדוגמת אילן. דנו של אילן, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים פה בכל מיני הקשרים, עניינו של אילן הוא בעובדה שהוא עושה פירות, אבל הפירות הם לא הוא עצמו, דיינו הוא לא מוציא את עצמו, זה לא מחל יקרנה כמו שכתוב בגמרא. האילן קיים והפירות נוצרים ממנו, תמיד ממשיכים פירות, הוא ממשיך תמיד לעשות פירות חדשים. זאת אומרת, הוא תמיד יוצר פירות חדשים, ועצם הקרן תמיד קיים. כל חלק וחלק מהפירות נושא בתוך עצמו, שוב, כן, אילן שלם. אילן עם כך וכך פירות, כך וכך ענפים, וכך וכך פירות בכל ענף וענף, וכל פרי ופרי די בו, כן, כזרע, אם שותלים אותו, זורעים אותו אפילו, אז הוא עצמו די בו לעשות פירות, ושוב לעשות אילן שלם עם כך וכך פירות. חזרנו פה כבר כמה פעמים על דברי הגר"א, שאין בגן עדן אלא אילנות. גן עדן זה מקום אילנות. זה כל עניינו של גן העדן. גן העדן זה מכל עץ הגן אכול תאכל. כל גן העדן כולו הוא מקום של אילנות. זה עניינו של גן עדן. ובדבר הזה, בעובדת היות העדן הזה גן, אז בזה מונח הביטוי לעובדת היותו שכר לכל מעשה, שכרו של אדם לעד ולנצח נצחים. זה בסך הכל גן, וגן של אילנות, מכל עץ הגן אכול תאכל. עץ, עצים, גן של עצים, וזה הכל, ותו לא, גן של עצים. טעם הדבר ברור. כל אופן שהאדם מעמיד את עצמו שלא כאילן, פירושו שהוא אוכל את הקרן. כל צורה אחרת של גידול היא איננה אילן, היא אכילת הקרן בעצמה. התבואה, אז אוכלים את התבואה בעצמה שגדלה, אבל לא נשאר שום שורש באדמה, שום דבר לא נשאר באדמה שעושה הלאה שוב עוד ועוד פירות. זהו, אכלנו את מה שגדל. אם רוצים שיגדל עוד פעם, צריכים שוב לשתור, שוב לזרוע, שוב לזרוע. כך זה בכל הזרעים כולם, מה שאין כן באילנות. אילנות קיימים והם ממשיכים לעשות פירות גם אחרי שלקחנו את פירותיהם. דהיינו, כאן יש דבר שהוא מצד עצמו קבוע לעולם, ופירותיו תמיד באים, תמיד. זאת אומרת, הדבר הזה תמיד ממשיך לעשות פירות, עוד ועוד ועוד. עושה פירות שוב, עושה פירות עוד ועוד ועוד. דהיינו, אילן, עקרונית, האילן הוא דבר שהוא לעולם ועד, דבר שהוא לנצח. עקרונית האילן הוא לנצח. בעיקרון, כמובן, אין דברים נצחיים פה. אבל במהות הדבר, אז הדבר הזה אין לו שום סיבה להפסיק. לא אוכלים אף פעם את הקרן, תמיד אוכלים פה את הפירות בלבד. אם אנחנו רוצים לתת ביטוי לדבר שנשאר, נשמר לעולם, והוא עצמו נשמר ותמיד עושה פירות, תמיד עושה פירות, תמיד, כן, יוצר עוד מציאויות, עוד דברים, כן, עוד דברים של טעם, עוד דברים של, שאפשר להנות מהם, אפשר לאכול אותם, אפשר להתקיים עליהם. יצירה שיוצרת עוד ועוד ועוד ממשיכה ליצור לעולם. אז כמובן הדבר הזה, עם משל של זה, זה בפירות האילן, זה באילן. עניינו של אילן, עניינו של אילן, בעצרת על פירות האילן. כי האדם עץ השדה, כמו שכתוב, כמו שדרשו חזר, כי האדם עץ השדה. האדם הוא יצירה שמקומה בגן. שם הוא נברא ושם הוא צריך לחזור. לשם הוא צריך לחזור. האדם שם מקומו, שם ביתו, בגן עדן. זאת אומרת, בגן עצי, בין עצי הגן, שם מקומו. שם הוא נמצא ושם ביתו. הוא גורש משם. אבל בעצרת, אז במידה מסוימת הוא חוזר לשם. משהו של חזרה לשם. בעצרת הוא משייך את עצמו בחזרה לעץ החיים. הוא בחזרה אוכל מאותו אילן, אוכל מאותו אילן שהוא בתוך הגן. אותו האילן שהוא בתווך, שסביבו כל הגן כולו נמצא. אותו אילן במציאות גינטה, כמו שכתוב בתווך. עץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טובה. עץ החיים בתוך הגן, כתוב במציאות גינטה. באמצע, באמצע. אז חוזרים לאכול במשהו, לטעום מעץ חיים היא למחזיקים בה, כמו שכתוב. התורה קוראת לזה עץ חיים. התורה היא עץ חיים. ואז כשניתנת תורה, כשהתורה ניתנה, בזמן שהתורה ניתנה, אז היא ניתנה לשם ואכל וחי לעולם. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו על ידי נתינת תורה. זה הפירוש שהוא האכיל אותנו מעץ החיים. ואכל וחי לעולם. דנים בעצרת על פירות האילן, פירוש הדבר שעומק הדיון הוא, עומק הדיון, זה עד כמה שצורת אדם מצטרפת לאותם פירות האילן. תראה, עד כמה שהאדם הוא באמת, עד כמה שהוא עץ, עד כמה שהוא עץ. או לחילופין, אם הוא איננו עץ, אז הוא אוכל את הקרן. זאת אומרת שכל מה שהוא אוכל, אז זה מחל יקרנה. כל מה שהוא אוכל לא קיים יותר. הוא אוכל את הרגע, לא נוטע, לא שוטל, לא אוכל את הפירות שהאילן מגדל, אלא אוכל את האילן בעצמו. כשאדם אוכל לא עץ, אז הוא מחל יקר, הוא אוכל את הקרן עצמה. על זה האדם נידון בעצרת על פירות האילן. חזל, רבותינו גילו לנו, זה כתוב בשם הארי. רבותינו גילו לנו. ישנם שני שמות. שם מתחבר לתוך שם. זאת אומרת, ישנם שם הקרי ושם הכתיב. אותו שם שנכתב ביוד קי ואף קי, נקרא, כמו שאנחנו קוראים אותו, באלף דלת נון יוד. נקרא באדנות. השם נקרא באדנות ונכתב ביוד קיבה. זאת אומרת, נסתר. השם שאומר את הווייתו התברך, את אמיתת מציאותו התברך, זה נסתר בתוך הגילוי, והגילוי הוא גילוי של אדנותו התברך על הבריאה. זאת אומרת, גילוי מלכותו התברך בבריאה. הוא מתגלה כאדון. מתגלה כאדון. אבל האדון נראה, של, כפי שנראה לעין, אז הוא לא תמיד שם לב, הוא לא תמיד רואה, הוא לא תמיד מפעיל את אדנותו. זאת אומרת, הוא לא תמיד מגלה שבעצם מחוץ לאדנותו אין שום קיום לדבר. הדברים בעצם לא קיימים מחוץ לאדנותו. דהיינו, זה הפירוש לפי ערכנו, מה שאנחנו צריכים להבין, את העובדה שהוויה נסתר בתוך שם אדנות. שם האדנות מסתיר, בלשון חזר בספר הזוהר זה נקרא החמה בנרתקה. החמה נקראת שם הוויה ברוך הוא, והנרתק שבתוכו כאילו החמה נמצאת על מנת שיהיה כוח לסבול אותה, כדי שהבריאה תוכל לשאת את האור הגדול, את הלהט הנורא, את האש הגדולה הזאת. קשה לשאת, זה לא ניתן לשאת את זה. לעתיד לבוא, כתוב, הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מנרתקה. ואז הצדיקים מתרפאים בה, ורשעים נידונים בה. מי שלא יכול לעמוד בזה, לא יישרד, לא יישאר. מי שכן יכול לעמוד בזה, יתעלה לקראת זה. זה פירוש צדיקים מתרפאים בה. רשעים, מי שלא מסוגל להתעלות, להיות קיים במצב כזה, אז הוא חלילה יובד, לא יהיה קיים. הפירוש של יוציא חמה מן הרתקה הזה, שהוא יגלה את עומק הקיום, את עומק המציאות, שמתבטא בשם הוויה שהיום אין לו גילוי. היום אי אפשר לומר את זה. אי אפשר לדבר את זה. הגילוי הזה הוא גילוי שהוא קיים, אבל באופן שהוא איננו חי. דבר שלא ניתן לדיבור פירושו, שהדבר הזה לא מצורף לחיים. אין, הדבר הזה לא מצטרף לרוח ממעלה. אי אפשר לדבר את זה. אנחנו לא יכולים לדבר את הדבר הזה. אם הדבר הזה נכתב, אז הדבר הזה יכול להיות כתוב, אבל הוא נטול חיות. הוא נטול חיות. זאת אומרת, את תפיסת החיות אין בדבר הזה. תפיסת חיים בדבר הזה, תפיסת חיים בקשר הזה, שייכת רק בזמן שזה... רק בזמן שזה ניתן להיות מדובר, שכשם שאני נכתב כך אני נקרא. אותם שתי שמות, שני שמות, אותם שני השמות, שם יוד קי וף קי ושם עדנות, הם שני השמות של החמה ושל נרתקה. הם שני השמות של המציאות כמו שהיא לעמיקה, באופן שהבריאה לא יכולה לעמוד ולחיות במציאות הזאת בפועל כיום הזה. הבריאה היום יכולה לחיות רק בתוך הנרתק של אדנות. היא יכולה לקבל עליה עול, היא יכולה לקבל עליה את אדנותו, אבל היא בשום אופן כיום כמו שהיא נראית היום לא יכולה לחיות בתוך מציאות כזאת שסטייה כאילו מרצונו יתברך פירושה כמו עיבוד לדעת. פירושה פשוט אחד, עיבוד לדעת. זאת אומרת, כשאדם יוצא מרצונו, אז הוא יוצא מחוץ למציאות לגמרי. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים בזה, אנחנו מבינים שנשלם עבור זה, זה אנחנו מסוגלים להבין גם פה וגם עכשיו. זה פירוש שם אדנות. אבל שם הוויה אומר שאין מציאות חוץ מרצונו. זה נקרא שם הוויה. זאת הערה מסוג אחר לגמרי. אותו עומק, אני מתכוון פה לנסות להבין דברים שנתגלו לנו בשם רבותינו, זה כתוב בכתבי. אילן מספרו כמו שני השמות יחד. צירוף שני השמות האלה יחד, אדנות סמך ה' ובצירוף כף וו של שם י' ק' וו' ק', אז כך מבואר בכתבי. שניהם ביחד הם בגימטריה אילן. לא, זה מהחשבונות הידועים, כמו שידוע זה גם בגימטריה אמן, אבל זה היינו הך, זה כמו שהדברים ידועים, הדברים מאוד ידועים ודי זה כמעט, נדמה לי שזה גם מודפס בסידורים, אני לא יודע. בכל אופן דבר מפורסם, פה לא מגלים סודות. אילן, אילן, בעצרת על פירות האילן. מדברים פה על אילן, והאילן הזה עניינו ההיות יחד של החמה ונרתקה. היות יחד של החמה ונרתקה. היחד הזה, הצירוף הזה של מתגלה כמה משפטים כדי להבין. אנחנו צריכים הרי להבין שאין הפירוש, כשאנחנו מדברים על חמה ונרתקה, אז אין הפירוש שהדבר הוא מעטה בלבד. הרי זה לא מתכוון להיות מעטה, זה מתכוון להיות מין כיסוי כזה שהוא גילוי. זאת אומרת שדרך זה ניתן יהיה להשיג את הדבר בעצמו. אותו דבר שהוא זה שצריך להאיר, אותו דבר שהוא צריך להיות המאיר, הוא האור עצמו. אין לנו שום אפשרות אחרת לקלוט אותו אלא דרך הנרתק הזה. כלומר, כך באופן כזה מתגלה אותו דבר עצמו שמסתתר שם בתוך הדבר הזה. מה שמסתתר בתוך הנרתק מתגלה דרך הנרתק. דהיינו שההסתרה הזאת עניינה בעצם גילוי. עניינה בעצם גילוי. אילו היא לא הייתה נמצאת ההסתרה הזאת, אז הגילוי בעצמו היה כיסוי. כמו שידוע, אור גדול מדי, אז הוא זהה, הוא שווה לגמרי לחושך. הוא אפילו גרוע יותר מחושך, משום שמי שאור גדול מדי פגע בו, לעולם יישאר בחושך, הוא לעולם לא יראה. כמו שידוע, סגי נהור, סגי נהור הוא סומן. סגי נהור הוא סומן משום שסגי נהור באמת סומן. זאת אומרת, זה באמת מסמא את העיניים. אור יתר באמת מסמא את העיניים. כלומר, הכיסוי הזה עניינו גילוי. בעוד שהגילוי בלי הכיסוי הזה עניינו כיסוי, וכיסוי גמור שאין אחרי הגילוי. זה כיסוי כזה. אילו הדבר היה מתגלה בלי נרתקו, פירוש הדבר שהדבר לא היה מתגלה לגמרי. זאת אומרת, הדבר הזה סותר גילוי. הגילוי דרך הנרתק, הגילוי בדווקא דרך הנרתק. הגילוי הזה הוא דווקא, זאת אומרת, ההסתרה הזאת היא, דווקא היא, היא נקראת הגילוי. ואילו הדבר הזה היה מתגלה, אותו דבר שמתכוונים לגלות אותו, היו מגלים אותו בלי ההסתרה, זולת ההסתרה הזאת, אז הרי הגילוי ההוא עצמו היה נחשב לכיסוי שאין למעלה ממנו, היה נחשב לכיסוי כזה שאין אחריו גילוי אותו. אז זה כבר היה עבוד חלילה. כל מתבונן יבין, כל בן תורה שלמד אי פעם משהו מבין לבד שהמקביל לאותה חמה ונרתקה, מקביל לזה, זאת זה צורת אדם בחיבור נשמה וגוף. כל הדברים האלה כולם, כלומר, זה כבר ציטוט, זה כבר דברים שכתובים בחזר. חיבור של חמה ונרתקה, חיבור של אותו שם הוויה עם שם אדנות, חיבור של תורה ומצוות, חיבור של נשמת אדם בגופו, כל הדברים האלה הם כולם מקבילים, הם כולם בעצם יצירה אחת. נשמת אדם אין לה מקום, אין לה אפשרות פה להופיע, אין לה אפשרות פה להיות בכלל. אין לה אפשרות פה להיות, פה לא מקומה. היא יכולה להיות פה רק עד כמה שהיא מואפלת, זאת אומרת היא נמצאת בתוך נרתק, היא נמצאת בתוך נרתקה, ורק דרך הנרתק הזה היא יכולה להתגלות. במקביל, שוב, התורה בעצמה היא אור שאין לו מקום להתגלות בעולם הזה, אין לו אפשרות להתגלות בעולם הזה. האופן האחד והיחידי שהתורה יכולה להתגלות בעולם הזה זה אך ורק על ידי קיום מצוות. זאת אומרת, על ידי שהתורה מתקבלת, נתפסת ומתקיימת פה בפועל על ידי קיום מצוות. זאת הבחינה של חיבור נשמה וגוף של תורה, החיבור של תורה ומצוות, החיבור נשמה וגוף, שני החיבורים האלה אחד הם. הנשמה היא המצווה והגוף הוא המקיים. אין שום מצווה בתורה, שום מצווה בתורה שהיא לא כנגד יצר הרע. זאת אומרת שהיא לא כנגד הכוח המאפיל של הגוף. הכוח המאפיל של הגוף שהוא נושא בתוכו את כל הרמח והשסה, כל הרמח והשסה בנוי במבנה שלם של תורה. החיבור של תורה ומצוות, זאת אומרת מה שנקרא נר מצווה ותורה אור, נר מצווה זהו הגוף שבו האור יכול להתאפס. האור בעצמו בלי נר אין לו תפיסה ואין לו אחיזה, ממילא הוא לא נתפס, ממילא הוא לא מאיר, ממילא הוא חשוך, הוא לא מתגלה. כשהוא נתפס בדבר מסוים, אז אם הגבולות של מה שהוא נתפס בו רק במסגרת הגבולות האלה, כך הוא מאיר וכך הוא, כך הוא נמצא. כמובן זולת זה הוא לא מאיר, הוא לא נמצא פה בכלל, האור לא נמצא פה בכלל, רק עד כמה שהוא נתפס בנר, כי נר מצווה בתורה אור. כל החיבורים האלה, כל החיבורים האלה, שורשם, שורשם, שורשם הגבוה, זה באותו חיבור של הקרי והכתיב של שם הוויה ברוך. שם הוויה ברוך הוא, שהוא המציאות האמיתית, מתגלה בנרתק. זאת אומרת, זה מתגלה על ידי עדנות, מתגלה על ידי ציווי, על ידי שמיעה בקול, על ידי גילוי של צירוף של אדון ועבדים. אותו אדם שהוא עתיד לזכות לאותו מתן שכר שעליו מדובר, זהו האדם שהוא אילן. אותו אדם שהוא אילן, פירושו אדם שהוא בצורתו האמיתית, שהוא אילן, שהוא שייך לאילני גן עדן, כמו שקוראים לזה חזר. פרט, אותו אדם שנשמתו וגופו תואמים, נמצאים יחדיו בתיאום מלא, והם ביחד פועלים, דהיינו הנרתק כולו מכוון לגילוי מה שנסתר בו, ומה שנסתר בו פועל דרך הנרתק הזה להתגלות. זה החיבור המלא של נשמה וגוף, החיבור המלא של חמה ונרתקה. אותו חיבור מלא של שני הדברים האלה הוא נקרא אילן, זה שמו. הוא נקרא, זה שמו, בעצרת שדנים על פירות האילן, כלומר דנים עד כמה צורת כמה אפשר שהיא תשלח ידה לעץ החיים שהוא בתוך הגן ותאכל משם ותחיה לעולם, עד כמה היא שייכת לאותו צירוף שנקרא אילן. זה נקרא בעצרת על פירות האילן, עד כמה האדם שייך לאותו צירוף שנקרא אילן. זה דבר ברור, זה בעצם הרי מפורש בגמרא, כדרך שהאדם נברא בראש השנה, באותו יום שישי נברא האדם, כך האדם נברא ביום השישי. כך נברא אותו אדם, אותה צורת אדם, נבראה עוד פעם. זאת אומרת, היא נבראה כאילן. האדם נברא פעמיים. האדם נברא כאפשרות, אבל האדם נברא עוד פעם אחת. זאת אומרת, מתי הוא נידון כנברא בחזרה בצורתו המקורית, שהיא הצורה שהוא נברא בתוך גן עדן. הוא נברא כאילן. זה קרה בעצרת. נמצא שהעצרת בעצם מחייבת את החיבור של אותה הערה פנימית עם הנרתק שלה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נמצא בעצרת את חיבור הנשמה והגוף, אז אנחנו הפסדנו את עיקר עניינו של עצרת, עיקר תוכן החיים, עיקר עניין העצרת, בעצרת על פירות האילן. אם לא נחבר נשמה וגוף בעצרת, אז הפסדנו את עיקר עניינו של יום. מה שניתן לנו בעצרת, זה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. תורה ומצוות. למדנו שם, במעמד הר סיני, למדנו תורה ומצוות. בתפילת שופרות, בתפילת התניג ליתא. בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. מה הפירוש ללמד תורה ומה הפירוש ללמד מצוות? ללמד לעמך תורה ומצוות פירושו. ללמד תורה, לגלות את המצוות ולחבר אותם זה לזה. זה נקרא ללמד לעמך תורה ומצוות יחד. ומכאן נובע, מכאן הדין, שכל האומר אין לי אלא תורה, אף תורה אין לו, כמו שהגמרא אומרת, מסכת יבמות. או הלומד שלא על מנת לעשות, אומרת הגמרא, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. כדי להיברא, כך כתוב בשם הגר"א, כתוב בשם קדמונים גם, כדי להיברא, כדי להיות בעולם הזה, אדם בגופו, אז הוא חייב להיות לומד תורה ומקיים מצוות. כתוב כך בשם הגר"א, כי לומד תורה ולא מקיים מצוות, אז בהיותו הוא בר, הוא למד טוב יותר. אז נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. אין צורך, היציאה לאוויר העולם ביותר. כאן נמצא סוד החיבור של נשמה וגוף, כאן נמצא סוד האילן, כאן נמצא סוד האילן. בעצרת על פירות האילן. הכל מודים בעצרת דבעין ענה מלכן. לכן זה באחד פחות מאילן, אבל זה מתכוון לומר, כן, עד לאילן צריך להגיד. הכל מודים בעצרת דבעין ענה מלכם, הכל מודים בעצרת. אנחנו צריכים עד כאן להגיע, עד כאן אנחנו צריכים להגיע עד לחיבור של נשמה וגוף. זה תוכן עניינו של עצרת, ללמד לעמך תורה ומצוות, דהיינו לחבר מעלה ומטה, לחבר את השמיים ואת הארץ. מה לומרים? שרות נקראת כך? רות נקראת רות? כך אומרים חזר. מקום אחד. יש מקום שזה נשמע. בכל אופן, במקום אחד בחזר ביהו. כתוב שרות נקראת כך משום שזה מה שהיא הוסיפה לעצמה על שבע מצוות בני נוח כדי להשלים לתרייג. לכן היא נקראת רות, כי התוספת תף רי שבב. כך אומרים חזר, זאת תוספת שהיא הייתה צריכה להוסיף לעצמה, את זה היא הוסיפה, זה השם של, זהו שמה, וזה היא זכתה, משום שזה הדבר שאותו היא הוסיפה על גבי שבע מצוות בני נוח שהייתה חייבת בהם גם מכל. הוסיפה לעצמה את כל הקומה כולה. זאת אומרת, רות בעצם שמה נושאת בתוכה את הכוח של צורת אדם להתחבר לכל התורה. זה הכל דברי חז"ל. זה נמצא במדרש תנחומה בפרשת וילך. על הפסוק, ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. ואיך נהפכת לי שורי הגפן נוכריה? ואנוכי נטעתיך סורק, אומרים חז"ל, סורק באותה גימטריה. זה כתוב במדרש, כך אומרים חז"ל. סורק בגימטריה רות, בגימטריה שהיא התוספת על גבי שבע המצוות. אנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. יש כאן משהו באותה נטיעה. יש משהו באותה נטיעה שניתענו, הקדוש ברוך הוא נטע אותנו, סורק. זאת אומרת, הפירוש של בחיי עולם נטע בתוכנו. כלומר, אנחנו בעצמנו, בעצמנו, נושאים בתוכנו את הגרעין של כל האילן כולו. צורת אדם שנושאת בתוכה, זה נקרא אנוכי נטעתיך סורק. נטעתיך זה שם שנופל על אילן, על נטיעת עץ. ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת. מועצות כתוב חסר, זאת אומרת מ עין צדי ו תף, מספר מקביל, שוב אותו מספר, זה הכל כתוב באותו מקום בחזר, בתנחומה בפרשת וילך. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודה. מעצות, מועצות, זאת אומרת, מם, עין, צדי, וף, תף, זה שוב, תף, ריש, וו. מאיכן למד אברהם אבינו תורה? אומרים חז"ל, נעשו לו שני כליותיו, אותם כליות שיועצות, נעשו לו שני כליותיו, כי שני רבנים ומהם למד תורה. הלא כתבתי לך שלישים במועצות. כתוב כאן, איפה השורש בצורת אדם? שהאדם יכול להוציא משם, זאת אומרת לגדל משם, כי נטיעה שעושה פירות, לגדל משם צורת אדם שלמה, את כל הקומה כולה, את כל התרייק כולו, כל התרייק כולו גדל. מאיפה הוא גדל? מאיכן? ואנוכי נטעתיך שורק, הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת. מועצות בגימטריה, כל מה שאברהם אבינו גידל, גידל תרייג, כל התרייג כולו, כל מה שהוא גידל מעצמו, כל מה שהוא הוציא מעצמו מכליותיו שיועצות, לעומת העצה מהכליות היועצות. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודה. זאת הנטיעה של צורת אדם, כך ניטה אדם, כך האדם הוא אילן. אנחנו לא יכולים להגיע לדבר הזה מעצמנו, אבל אחרי שזכינו לקבלת התורה, אז התורה כולה נטועה בנו באותו אופן. אם אנחנו נתייעץ עם עצמנו, נמצא את העצה האמיתית, הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודה, אנחנו נמצא את העצה האמיתית שהיא כוללת בתוכה את כל התרי"ג כולו. בעצרת על פירות האילן, זה נפלא להתבונן, בעצרת על פירות האילן, לכן כנראה שלכן אנחנו קוראים את מגילת רות בשבוע, כנראה נאמרו הרבה הרבה טעמים נאמרו בדבר הזה, אבל גם זה מסתבר, גם זה מסתבר. עצם השם, כל עניינה של רות הוא כולו נטעתיך שורק, נטעתיך שורק, כולו זרע אמת. האדם הוא באמת אילן, איך שהוא מוציא מתוך עצמו את כל האילן כולו. כי האדם עץ השדה. כאן נתקיימה הצורה, הצורה השלימה של אילן, בעצרת על פירות האילן. עיקר עניינו של חג העצרת, עיקר עניינו, הוא בחיבור לחלק המחסה. החיבור, הצירוף לחלק המחסה, אותו צירוף של החמה לנרתקה, זה עניינו של העצר, זה עיקר עניינו של החג. זאת אומרת, עד כמה ש... עד כמה שזה מצורף, עד כמה שה... מה שצריך להתגלות מתגלה דווקא דרך הכיסוי. זאת אומרת, זה מתגלה, בוקע האור כשהוא בוקע דרך אותם מסכים אותה בקיעה שעוברת דרך כל המסכים כולם, זה עצם עניינו של מתן תורה. זה שאלת ראשונים, שאלת קדמונים יותר נכון. או של האשן בהר סיני, את האש, את הקולות אנחנו עוד איכשהו מסוגלים להבין, אבל מה עניינו של האשן במעמד הר סיני? מה היה צריך אשן? והר סיני אשן כולו. בעצם כנראה שזאת הכוונה בדברי חז"ל. אבל בוודאי שהאשן עניינו מסתיר. כי אשן לעיניים זה תמיד ביטוי שהוא מעלים את הראייה הנכונה. האשן לא נותן לראות נכון. ידוע, כמה מילים, ידוע מאוד שכל דבר נתפס על ידי שכלנו בהגבלות שטבועות בנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתפוס דבר, אנחנו לא יכולים מחוץ למסגרות של מקום וזמן. לעבור, להתרומם, לתפוס דברים מעבר למסגרות של מקום וזמן. זאת אומרת, דברים שלא יהיו ניתנים לשליטה של איזשהו מקום ואיזשהו עניין מקום ואיזשהו עניין של זמן, יהיה מעודן כמה שיהיה. להשתחרר מהדבר הזה לגמרי אנחנו לא יכולים. זה אנחנו לא יכולים, להשתחרר לגמרי, זה בלתי אפשרי. עבורנו פה, כמו שאנחנו נמצאים פה, כאן, עכשיו, כאן, אנחנו, פה, כולנו, אנחנו פה היום כולנו חיים, כמו שכתוב. אז אנחנו נמצאים תחת המגבלות האלה של מה שנקרא בלשון העולם, החלל והזמן. אין לנו שום מערכת שכלית שיכולה לקלוט דברים מחוץ למגבלות האלה, מחוץ לצורות האלה, שהן מחויבות המציאות בכל קליטה אפשרית. זאת אומרת, כל קליטה אפשרית היום. אנחנו לא יכולים לתפוס דבר שלא בסדר, שאיזשהו סדר יהיה מעודן כמה שיהיה, אבל בסדר שהוא של קדימה ואיחור. זאת אומרת, באיזשהו מהלך שזה עניינו של זמן. איזשהו מהלך, איזשהו קצב, שזה עניינו של זמן. או שהדבר נמצא באיזשהו יחס לנמצאים אחרים, יהיה איזה שיהיה, באיזה אופן שיהיה, שזה עניינו של מקום. העולם כולו, אלה הם מגבלותיו. המקום, הזמן, ושכלו של האדם, שהוא בגבולות. את זה גילו לנו חז"ל, זה פירוש המילים במה שחז"ל גילו לנו, שאותו אשן של מעמד הר סיני מרמז לעולם שנה נפש. עולם עניינו מקום, שנה עניינו זמן, נפש עניינו צורת האדם המוגבלת בתוך המסגרות שלה. נמצא שפירוש המושג אשן הוא באמת כמו שרגיל בשימוש לשון, אשן כאשן לעיניים. אשן הוא באמת מעלים, מסתיר, לא נותן לראות נכוחה. זאת אומרת, לא נותן לראות דרך הדברים את מציאותם האמיתית שהיא מעבר למגבלות של עולם, שנה ונפש. זאת התפיסה שנקראת אשן. נמצא שבמעמד הר סיני, שמפני אשר ירד והר סיני אשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם אלוקים באש, זאת אומרת שאותה אש שהיא כולה האור של מעמד הר סיני צריכה הייתה להתגלות דרך האשן. זהו עצמו של מעמד הר סיני, כך היא צריכה הייתה להתגלות. אותה אש, אותה תורה צריכה הייתה להתגלות דרך, זאת הבחינה של הנרתק שהייתה במעמד הר סיני, אותה בחינה שנקראת אשן. זה צריך להתגלות בדווקא דרך האסתר, בדווקא דרך ההיעלם, בדווקא דרך המגביל, מסתיר, מעלים, לא נותן, לא נותן לדברים להיראות. דווקא באופן כזה, רק בצורה כזאת, צריכים היו הדברים להיראות. ככה זה צריך היה להתגלות. צריך היה לקלוט את זה דרך האשם, דרך הערפל. כל הדברים האלה שהם כולם מעלימים, כולם מסתירים, כולם מכסים, בדרכם צריך היה לקלוט. חושך, ענן וערפל. פורש בפסוקים, שזה מה שהיה במעמד הר סיני. משה רבינו היה צריך לעבור דרך כל שלושת המחיצות האלה. מה עניינם של המחיצות האלה? חושך, ענן וערפל. כולם מחיצות של הסתר. סקוטה בענן לך, חושך ובוודאי הסתר. וערפל, כמו שכתוב, וערפל חתולתו. זאת אומרת, מחותל בערפל, כאילו. מוסתר, מתעלם, מתכסה בערפל. כל הדברים האלה הם כולם כיסויים, כולם העלמות, העלמים. כמו שכבר אמרו רבותינו, שזה פירוש המילה עולם. עניינו של עולם לגלות מציאות שהיא איננה המציאות האמיתית. זאת אומרת, זה מין יצירה כזאת שהמציאות האמיתית נסתרת בו. ומה שהוא מגלה זאת לא האמת. דהיינו, מתכוונים בדווקא לגלות דרך החושך, דרך הערפל, דרך ההיעלם, דווקא דרך זה צריכה להתגלות אותה תורה, אותה תורה אור צריכה להתגלות בדווקא דרך החושך, הענן והערפל. דרך להר סיני אשן כולו. אותו אור תורה, אם הוא לא נתפס דרך הגבולות של כל המצוות כולם, שכל המצוות כולם עניינם או בעולם או בשנה או בנפש, כל המצוות כולם מתקיימות במקום, בזמן ובגבולות, בכוחות של צורת אדם. מאותה סיבה שהכל מודים בעצרת דבעינה נמי לכם, מאותה סיבה אז הכל מודים בעצרת, שזה חג גם בימות החול. מאותה סיבה עצמה, אותה סיבה עצמה נותנת את האפשרות הזמנים המקודשים הם זמנים שההערה שולטת עליהם, בהם נמצאת הערת יתר. הם זמנים שהם שבתות השם. שם מתגלה הרצון ולא מתגלים שם המעשים. אלו זמני שביתה ולא זמני עשיית מלאכה. בשביתה פירוש זמנים שלא עושים בהם, אלא ההערה שולטת שם. הפעם היחידה שמתקיימת מצוות עשה, אלו הפעמים היחידות שמתקיימת מצוות עשה על ידי שב ואל תעשה. מצוות עשה מתקיימת על ידי שב ואל תעשה. ההגדרה של מצוות עשה, לא מדובר פה על לב הבא מכלל עשה, מדובר על מצוות עשה, עניינו עשה, תעשה משהו. וכאן מה מבקשים ממני לעשות? מבקשים ממני לשבות. זאת אומרת, מבקשים ממני לעשות את הלא לעשות, לעשות את השביתה, את האי עשייה. זאת מצוות עשה, פירוש המילה, מה לעשות? שב ואל תעשה, שבות, אל תעשה. אז מה מצוות העשה פה? יש עוד מצוות עשה כזאת דוגמה, מצוות עינוי ביום הכיפורים. גם היא שביטה. מפורש בלשון הרמב״ם, שמצווה לשבות בו מאכילה ושתייה כדרך שהוא שובט ממלאכה. גם זה שבת. גם זאת שבת. זאת שביטה. כמובן שבזמנים האלה יש מיעוט במעשה בפועל וריבוי באורות. יותר חמה ופחות נרתק. יותר תורה ופחות בפועל בידיים במעשה. יותר נשמה ופחות גוף. זהו הפירוש הפשוט של נשמה יתרה. מה זאת אומרת נשמה יתרה? יתרה ממה? מה זה נשמה יתרה? מה זה יתרה? זאת אומרת, באיזון, בבלנס שבין הנשמה והגוף, אז בזמן הזה יש נשמה יתרה. אותו איזון שבין נשמה וגוף, אז יש כאן יתר לנשמה, מה שאין כן בשאר ימי החור. אז הנשמה היתרה מסתלקת, וי עבדה נפש. הנשמה היתרה מסתלקת, האיזון הוא אחר. זה פירוש המילים נשמה יתרה. וכשהאיזון הוא כזה, אז ריבוי ענייני גוף לא מפריע לנשמה. לכן אומר רש"י, נשמה יתרה פירושו, אוכל ושותה ואין נפשו קצה. הגועל הוא תמיד גועל נפש. כאן כשהאיזון הוא נכון, אז זה לא מפריע לנשמה. על כל פנים, זה מה שקורה בזמן שביתה. הגוף כאילו מבטל את עצמו. אבל כשהגוף מתפשט בכל כוחותיו, שאילו הם ימי החול, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, זאת יציאה החוצה, כנגד שבת שאל יצא איש ממקומו. שביתה, שבו איש תחתיו, שבות, שד, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. הגוף מתפשט בכל האפשרויות שלו, מוציא את עצמו לפועל לגמרי. במצבים כאלה זה סותר חג. מצבים כאלה סותרים חג, סותרים שבת. הם אינם סותרים עצרת, הם אינם סותרים את החג של קבלת התורה. כי זה עצם העניין, זה מה שנתגלה בחג הזה. נתגלה בחג, נתגלתה בחג הזה, האפשרות הזאת. היא נתגלתה בחג הזה. להוריד את התורה או להלביש אותה, להלביש אותה על הנרתק. תורה ומצוות, לחבר אותה לנרתקה. לחבר את החמה לנרתקה. זו עצם הורדת התורה למטה. לחבר את החמה לנרתקה. כאן התורה גילתה שכמובן בימים האלה, משום שהימים האלה הם הימים שעד לשם מתפשטת ההערה של חג השבועות, אבל ההערה של חג העצרת היא מספיקה כדי שההערה הזאת תחול גם על ימי החול. החלוץ של ההערה על ימי החול מאפשרת לסיים את מצוות ראיית פנים, שהיא כולה חובת הרגל, כולה חובת הרגל, לסיים אותה בימי חול, להביא את קורבן הראייה בימי החול. וחגיגה שהיא חגיגת הרגל, זה הפירוש חג, זה הפירוש חג, הרי זה עניינו של חג. החג כולו על שם הקורבן של החגיגה, כמו לא ילין חלף חגי עד בוקר. או הפירוש הפשוט של המילים, ישרו חג באבותים על תחנות המזבח, פירושו את הקורבן. הקורבן הזה שהוא עצמו של חג, אנחנו מקריבים אותו בימי החול. זה עניינה של עצרת. הכל מודים בעצרת בעניין נמי לכם. מה איתנה אומרת הגמרא? יום שניתנה בו תורה. התורה ניתנה. והעובדה שהתורה ניתנה מחייבת בדווקא את זה. שההערה תעבור דווקא דרך הנרתק, ודרך הנרתק הנמוך ביותר. דרך כל המסכים כולם, דרך כל המסכים כולם, צריכה להתגלות התורה. נפלא ונורא החג הזה. חז"ל תקנו יום מיוחד. זה לא הכוונה, מבואר כאן שזה לא מדיני איסרוחן, זאת פרשה אחרת. זה תקנה מיוחדת שהיא נאמרה, יום תבואה, יום תבואה, אף על פי שיום תבואה זה מיותר. מיותר, זה לא בגלל התבואה, כולם יכלו לתבואה בחג. ובעצרת, כשהיא בשבת, אז אין יום תבואה. אז תקנו להפקיע יום תבואה, אין יום תבואה. אז מותר בהספד בתענית. היום זה לא נוגע כי היום זה לא שייך, היום עצרת לא חלה בשבת לעולם. אז לדינה זה לא נוגע. אבל עקרונית, איזה מין יום תבוא? חזל תקנו לנו חג מיוחד על העובדה הזאת שאפשר לתבוא ביום חול. אז תקנו לנו חג, חלק מחג השבועות, זה שאפשר לתבוא בימי החול. אז גם פה צריכים לחגוג. ומכיוון שהחג הזה טעמו כטעם חג השבועות עצמו, אז לכן חייבים לעקור אותו בזמן שעצרת בשבת, כדי לא לתת פתחום פה לצדוק. כי החג הזה הוא טועמים בו את הטעם של חג השבועות עצמו. אילו עצרת הייתה יוצאת בשבת, אז היה למחרת השבת, למחרת השבת היה צריך להיות מותר בהספד ותענית, כמו שמפורש בגמרא, להוציא מליבם של צדוק. אם עצרת דאורייתא יוצאת ביום א', אין ברירה, כמובן, זה אפשר. את הדאורייתא לא עקרו בגלל להוציא מליבם של צדוק. זה ודאי שאי אפשר. זה נקרא יאבד עולמו מפני השוטים. את זה לא עושים. אבל חכמים לא תקנו לכתחילה להוסיף לנו עוד חג של שבועות. במיוחד הדבר הזה היה נותן פתחון פה לצדוק. טוב, על כל פנים, החג הזה שהוא נקרא איסרו חג של שבועות, החג הזה יש לו טעם מיוחד, זה לא איסרו חג, זה יום תבוח. ויום תבוח זה לא בגלל התבוח בפועל שהוא היה אפשרי בחג, לא צריכים אותו. החג הזה נתקן משום האפשרות של התבוח. העובדה הזאת שיש אפשרות לתבוח אחר השבת, יש אפשרות לחגוג בימי חול, לחגוג ולהביא עולות ראייה בימי חול. זאת אומרת, ימי חול יכולים להיות תשלומים למצוות שהן בעצם מצוות רגל. הדבר הזה מחייב, הוא פן נוסף ביום טוב של שבוע, ואותו צריכים לחגוג בפני עצמו. זאת החגיגה, זאת החגיגה. חגיגת רגל ישנה בכל החגים כולם, גם בשבועות כמובן, אבל חגיגת חול ישנה רק בעצר. זה מה שרצינו לבאר, וזה בעצם מה שצריך להישאר בידינו מחג העצר. עצם עניינו, כל מי שרוצה לדעת שאם הוא נידון טוב בעצרת על פירות האילן, אז הבחינה היא קלה ביותר. כל מי שאותה הערה של עצרת בוקעת אצלו את כל המסכים כולם, יורדת ומצטרפת מצטרפת לכל האילן כולו ועושה פירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, כתוב בפסוק. המצוות נקראות פרי, המצוות כולם נקראות פרי, המצוות כולם נקראות פירות האילן. ועשיית פירות זה, את העשיית הפירות אי אפשר רק דרך הגוף. האילן הוא זה שעושה פירות. אם ניתק משהו בין האילן ושורשו, אז האילן עוד מסתובב, הוא עוד יכול להיראות כמו אילן, אבל פירות הוא לא יעשה. בעצרת על פירות האילן. זהו הטעם המיוחד שיש לחג הזה, שרק הוא מובא להלכה במחבר. משהו מיוחד באיסרו חג, זאת אומרת, הוא לא קורא לזה איסרו חג בכלל, זה לא מהדין הזה ולא מהטעם הזה, זה יום תבוח. ועניינו של יום תבוח הוא תקנה מיוחדת שתקנו חכמים, זאת אומרת טעם מיוחד של יום תבוח שאנחנו תואמים בגלל העובדה שאפשר לטבוח בימי החול. העובדה שישנה אפשרות לטבוח, לטבוח עולות ראייה בשלמי חגיגה בימי החול, האפשרות הזאת בעצמה היא עוד טעם בחג העצר. זה מה שרצינו לבאר היום, וזה מה שאנחנו צריכים לקחת איתנו מאותו חג עצרת, מאותו חג עצרת. ורק באופן כזה אז עצרת תהיה לכם.